תנו רבנן, תינוקות מותרים בכולן, מותר להם לאכול, לשתות, להתרחץ, חוץ מנעילת הסנדל. מה ישנה נעילת הסנדל? תאמרי, אם שעבדו לי, סנדל, תינוק לא יודע לשים לבד נעליים, אז מישהו שם לו את הנעליים, אז יגידו, ההורים שלו נעלו לו נעליים, ההורים שלו לא יודעים שיום כיפור. אתה כמרא, רגע, אז גם הדברים אחרים גם כן. אנחנם יאמרי, אם שעבדו לי. גם הדברים האחרים, אתה רואה ילד רחוץ, אתה אומר, ההורים שלו רחצו אותו, אז זה כאילו מוציא שם לא טוב על ההורים שלו, שהם לא יודעים שיום כיפור. אומרת הגמרא, לא, רחיצה ושיחה, אם אתה רואה ילד רחוץ, אפילו ילד שסח אותו, יכול להיות שזה מאתמול עבדלי, יכול להיות שהוא רחוץ מערב יום הכיפורים. סנדל נמי, אז דם סנדל מאתמול עבדלי. אתה אומרת, לא, סנדל לא אפשר, זה מאתמול עבדלי. אין דבר כזה ילד ששמים לו סנדלים בערב יום כיפור, הולך לישון עם סנדלים וקם בבוקר עם סנדלים. זה לא מצוי, כי שמואל אמר במפורש, שמואל היה רופא, ואמר במפורש לא לישון עם סנדלים. ואמר שמואל איימן דבאי למיתם טעם הדמיתות, או מי שרוצה לטעום טעם של מוות, לישא עם מסעני וליגני, שם עם נעליים עליו. אז אם כן, לישון עם נעליים זה דבר מאוד מאוד גרוע, ולכן מסתבר הדבר שאם הילד הזה הולך עם סנדלים, ההורים שלו שמו לו סנדלים, וזה שם לא טוב להורים שלו. את הגמרא והמותרים לכתחיל הקטני, כתוב תינוקות מותרים בכולם, משמע שזה בסדר גמור. גם אם האבא בא באמצע היום ואומר אני רוצה לחוץ את הילד שלי היום, אומרים לו בסדר גמור. ולכאורה נגיד שזה לפחות לא בסדר. את הגמרא יש הבדל. אנח דלב רביטאיו גזרו ברבנן. כל הדברים, יש דברים שהם לא קשורים לגדילה. אנח דרביטאיו לא גזרו ברבנן. יש דברים שהם קשורים לגדילה של הילד. לאכול, לשתות, להתרחץ, זה קשור לגדילה של הילד. נעליים, סנדלים, זה לא קשור לגדילה שלו. ולכן, בזה חכמים אמרו שצריך קצת תענית. דאמר רבי אמרה לי אם, האמא המאמצת שלו אמרה לו, היא הייתה מופיעה המון פעמים בשס כיועצת בענייני תרופות וכל מיני דברים כאלו ומאכלים. רבית דיינוקה, מה עוזר לתינוק לגדול כמו שצריך? מה יחמימה? זה שהוא מתרחץ, מים חמים, ומשחה, וזה שמסבנים אותו עם שמן, זה מה שעוזר לו לגדול. גדל פורטה, אם הוא גדל עוד קצת יותר, ביעתה בקוטחה, זה שנותנים לו לאכול ביצים עם קוטח, זה טוב. גדל פורטה, מה שעוזר לילד שהוא קצת יותר גדל בחיים להתפתח כמו שצריך, זה תבור ממנה, זה שהוא ישבור קצת כלים. צריך לתת לילדים משהו לשבור, כדי שהם יגדלו כמו שצריך, רש"י אומר. כלים סדוקים של חרס, להפקיר לו כלים, לשבר או למלא תאוותו. אם לא ישבור כלים, הוא ישבור ילדים. אז עדיף שישבור כלים, וככה הוא לא צריך להרביץ. כי עד רבא, באמת רבא היה זווין לאומן, היה קונה מנג זיזה, כלים פשוטים זולים דפחרה, ליבני, ומתבריו לשישברו אותם. אז ילדים צריכים גרוטאות וכל מיני דברים כאלו, אנחנו יוצאים עליהם את האנרגיות. לפני כמה שנים הייתי כמו יועץ כזה של התלמוד תורה, אז אמרתי להם שזה לא טוב שהמגרש כדורגל הוא קטן מדי אצלם בתלמוד תורה. ילד צריך שהוא בועט את הכדור לבעוט אותו. המלך והכלה יחצו את פניהם. מתניתין מני, מי שיטת המשנה שלנו? רבי חנינא בן תרדיון לתניא, המלך והכלה לא יחצו את פניהם, ואילו רבי חנינא בן תרדיון אומר משום רבי אליעזר שהמלך והכלה רוחצים את פניהם. החיה לא תנעול את הסנדל, יולדת אסור לנעול סנדל. סנדל רבי חנינא בן תרדיון אומר משום רבי אליעזר, החיה כן תנעול את הסנדל, מותר לה. מה הטעם? מה הטעם של כל הדינים האלו? מלך מותר לו לרחוץ פנים לדעתו, משום דכתיב מלך ביופיו תחזנה עיניך. המלך צריך להיות יפה, ולכן אפילו ביום הכיפורים מותר לו לרחוץ פנים. למה הטעם? כדי שלא תתגנה על בעלה. בתקופה מיד אחרי החתונה היא צריכה לראות יפה לבעלה. אמר לי רבי רבחיה, קלה עד כמה? עד מתי נקראת קלה? אמר לי דתניא, אין מונים תכשיטים מן הקלה כל 30 יום. אם למשל יש קלה וחתן שבמקרה היו באבל בדיוק בזמן החתונה, עדיין מותר לקלה לא להתקשט, להתאפר, למרות שיש אבל כל 30 יום כדי למצוא חן בעיני החתן. החיה תינול את הסנדל, זה שהתרנו לחיה ליולדת לסנדל, משום צינה יולדת קשה לה מאוד הקור, ולכן צריך לעשות מאמצים גדולים שלא יהיה לה קר. אמר שמואל, אם מחמת סכנת הקרב מותר, אם יש סכנה של הקרבים אז לא רק יולדת, כל בן אדם אנחנו נתיר לו ללכת עם נעליים ביום הכיפורים, אם זה המציאות שיש סכנה. האוכל, אם אדם אוכל שיעור כותבת הגסה חייב קרת. באי רפפה ככותבת שאמרו, האם שיעור ככותבת הגסה בגרעניתה, זה הנפח של התמר עם הגרעין, או בלא גרעניתה, וזה נפח יותר קטן, ואז זה לחומרה יוצא, שגם תמר בלי גרעין, נפח כזה שהוא בלי גרעין, זה נפח יותר קטן, כבר אתה חייב קרת. נשארנו בשאלה. באי רב אשי, שאלה דומה. עצם כסעורה, אנחנו יודעים שעצם כסעורה מתמת. האם סעורה עם הקליפה שלה, ואז יוצא לכולה, שרק אם העצם כעוללת גם גודל הסעורה עם הקליפה, רק אז היא מתמת, אפילו בלא קליפתה. האם לחה, כשהסעורה היא לחה, או כשהסערה יבשה, הנפח משתנה. רב אשי, שהסתפק לגבי סעורה, לא מבא אלי עד רב פאפה. הוא לא הסתפק לגבי רב פאפה. למה? כי גסה יתמר. כתוב כותבת הגסה. מה זה גסה? כל כמה זה גסה. הכי גדולה שיכולה להיות כותבת, זאת אומרת, עם הגרעין. זה בעצם לכולה. רק אם אדם אכל תמרה עם הגרעין שלה בנפח כזה גדול, רק אז חייב קרית. רב פאפה מצידו לא מילה לרב אשי. הוא לא הסתפק בספק של רבש לגבי סעורה, כי היא לחה, כשהסעורה היא לחה, שיבולת מקרי. קוראים לזה שיבולת, לא קוראים לזה סעורה. ואם זה שלא בקליפתה, בלי קליפה, אושלה מקרי, קוראים לזה אושלה. ולכן ודאי שכשכתוב סעורה, הכוונה כשהיא יבשה, עם קליפה. אמר רב יהודה, כותבת הגסה שאמרו, מה זה כותבת הגסה? אנחנו לא פעם ראשונה נפגשים עם השיעור הזה, אנחנו לכם מכירים כזית, כביצה, מה זה, מה, איפה זה ממוקם כותבת הבצע, הגסה? זה יותר מקביצה, זה יותר מקביצה, זה כולה מאוד גדולה. רק אם אדם אחד כותב את הגסה שזה יותר מקביצה, רק אז הוא חייב קרת. למה? מה הסברה בשיעור הזה? קימלו לרבנן דבאחי מיית ודעתי, בציר מאחי לא מיית ודעתי. איסור, הדין ביום הכיפורים זה לענות את הנפש, זה הדין של יום הכיפורים. כל עוד אדם לא אכל כותבת הגסה, הנפש שלו, תודה רבה, לא נרגע. הוא לא יישב את דעתו, אז הוא עדיין בעינוי. אני אפילו זה עינוי יותר גדול. אתה מישהו שהוא מת מרעב, אתה נותן לו איזה פירוג לאכול, זה אפילו עוד יותר מעורר את הצער. ולכן בציר מאחי לא מיית ודעתי, ולכן רק בשיעור הזה הגדירו חכמים שזה נקרא שביטלת את התענית, והנה אתה חייב קרת. מי טבעי, מעשה מסכת סוכה מופיע שהביאו לרבן יוחנן בן זכאי לטעום תבשיל מחוץ לסוכה. לרבן גמליאל הביאו שתי כותבות, שני תמרים ודלי של מים מחוץ לסוכה, והם החמירו ואמרו לא, לא אוכלים דברים כאלו מחוץ לסוכה בחג סוכות, העלום לסוכה. ותניה לה כתוב שזה רק חומרה, לא מפני שההלכה כך. מצד ההלכה מותר לך לטעום תבשיל מחוץ לסוכה, לאכול תמר או מים מחוץ לסוכה. אבל הם רצו להחמיר על עצמם. כשנתנו לרבי צדוק אוכל פחות מקביצה, נטלו במפה ואכלו חוץ לסוכה ולא ברך עליו. זאת אומרת שהוא התיר, אמר שמן הדין אוכל פחות מקביצה, לחם אפילו, לא צריך סוכה. משמע כביצה, אם זה כביצה אז כן צריך סוכה. ולכאורה אם אתה אומר רב יהודה ישראל אתה שכותב את הגסה שאמרו זה יותר מכביצה, אז זה מוזר מאוד. אתה אומר ברבי צדוק שכביצה חייבת סוכה, ורבן גמליאל
אכל שתי כותבות, אמרת, מצד הדין הוא לא היה חייב סוכה. זה רק חומרה, איך זה יכול להיות? אם כתבת זה יותר מקביצה, וקביצה חייבים בסוכה, אז בוודאי ששתי כותבות בוודאי חייבים קביצה, חייבים בסוכה. אז למה, איך זה יכול, אז סימן שזה פחות מקביצה. אשת שתי כותבות בלא גרעין לא אבו קביצה, כותבת הגסה וגרעניתה מאה ויתירה בקביצה, אתה רואה ששתי כותבות זה לא קביצה. אמר בירמיה, כן, אולי נתרץ ככה, ששתי כותבות שמופיעות ברבן גמליאל הכוונה בלי הגרעין, ושתי כותבות בלי גרעין, הנפח שלהם הוא מאוד קטן, הוא פחות מקביצה. אבל כותבת הגסה אחת עם גרעין, אם זה יותר מקביצה. ככה רוצה רבי ירמיה לתרץ. זאת אומרת שבאמת ככותבת הגסה זה יותר מקביצה. מתי? כשיש גרעין. אמר פאפה, היינו דאמרי אינשי, תרי קבא דתמרי, חד קבא דקשיאטה. זאת אומרת, כשאתה קונה שני קבים של תמרים, תדע לך שקנית חצי מזה זה הגרעין. אתה משלם על הגרעינים גם כן. אז מה עושים עם הגרעינים? בזמנם הם נותנים את זה לפרות, אבל היום אתה משלם על גרעינים גם. ושריך, אפילו יותר, חבד הקשה וקצת יותר אפילו. זאת אומרת שהגרעין הוא עצמו גדול מאוד. רבה מתרץ תירוץ אחר. טעמה היינו טעמה, משום דבל הפיר, אל תקשה לי מחג סוכות. שמה הסיבה ששני כותבות, רבן גמליאל אכל מחוץ לסוכה, אמר שמותר לאכול מחוץ לסוכה, כי זה פירות. פירות מחוץ לסוכה, לא צריך סוכה. מה שדיברנו שם כביצה שצריך סוכה זה בלחם, בפת. אז זה לא קשה. בפת, בלחם, צריך, כבר בקביצה צריך סוכה. בפירות, אפילו שתי כותבות, לא צריך סוכה. מי טבעי. אמר רבי, כשהיינו לומדים תורה אצל רבי אלעזר בן שמעון, הביאו לפנינו תאנים וענבים, ואכלנו אכילת ארעי חוץ לסוכה. מדויק מכאן שאכילת ארעי אכילת כבלו. מה אתה רב אומר שמותר לאכול פירות מחוץ לסוכה? הרי כתוב פה שרבי הקפיד לא לאכול פירות מחוץ לסוכה באכילת קבע. זאת אומרת, אמא, אכלנו כאכילת ארעי חוץ לסוכה. זאת אומרת, פירות מחוץ לסוכה יש להם מעמד כמו של פת שהיא אכילת ארעי. זאת אומרת, באמת מותר לך לאכול פירות כמה שאתה רוצה מחוץ לסוכה, כי תמיד זה ייחשב כמו אכילת ארעי של פת. והיא בהתאמה, אכלנו אכילת קבע, ואכלנו פת אכילת ארעי בעדיו חוץ לסוכה. זאת אומרת, אכלנו אכילת קבע, ומותר לאכול אכילת קבע מחוץ לסוכה של פירות, וחוץ מזה אכלנו פת אכילת ארעי, ולכן גם מותר לאכול את זה מחוץ לסוכה. להם המסיילה, כתוב, לפיכך אם משלים ממני תרגימה יצא. שיטת רבי אליעזר במסכת סוכה, שאדם חייב לאכול בכל יום שתי סעודות בסוכה, כך שיטתו. חכמים חולקים ואומרים שכמו שאנחנו נוהגים היום, שמצד הדין החובה היא רק בלילה הראשון לאכול בסוכה. שאר הימים, אם אדם לא רוצה לאכול לחם, לא רוצה לאכול, הוא יכול לא לאכול בסוכה שבוע שלם. אדם שהשבוע שלם אוכל פירות, ירקות, אין בעיה. שיטת רבי אליעזר לא, שצריך שבסוכות תשבו שבעת ימים, צריך כל יום לעשות שתי סעודות. ואם אדם נשארה לו, הוא לא עשה סעודה היום, והוא במקום לעשות סעודה הוא ישלים במיני תרגימה יצא. ויסתלקת האחים, תאמר לי שפירות באו סוכה, אז לתני פירות, שיאכל פירות. אז אם כן רואים שדווקא מיני תרגימה, דווקא עוגות נחשבות סעודה בסוכה ופירות לא, תגמרה זה לא ראיה. אפשר לטעון שמיני תרגימה זה פירות. זה מחלוק, זה סוגיה בראשונים גם, האם אפשר לקרוא תרגימה פירות, נפקמין על ההלכה, נחלקו הראשונים, האם באמת בסוכות צריך להשתדל לאכול גם פירות מחוץ לסוכה. זה נפקמין גם לערב פסח, גם שם מופיע מיני תרגימה, גם שם יש דיון, האם דווקא פירות מותר לאכול בפסח או גם מזונות. אי בהתאמה באתרא דלא שכיחי פירי, אם זה מקום שאין פירות אז טוב, אז יאכל מזונות פחות מקב... יאכל מזונות כביצה, ואז זה נחשב סעודה בסוכה. כל זה אליבא, כל הדיון הזה בגלל שיטת רב יהודה, ששיטת רב יהודה היא שכותבת הגסה זה יותר מקביצה. אז בגלל השיטה שלו, שהיא שיטה מאוד מקילה, שכותבת הגסה זה יותר מקביצה ורק אז חייבים כרת, אז נכנסנו לכל הדיון הזה עם חג סוכות. רבי זווית חולק על רב יהודה. מה רק אני שותה? פתאום אני שם לב מי ששותה לבד. רבי זווית אמר ככותבת הגסה שאמרו זה חסרה מקביצה, הוא חולק על רב יהודה. כותבת הגסה זה לא יותר מקביצה, להפך, זה פחות מקביצה. ובאמת זה יוצא חומרה גדולה, שפחות מקביצה כבר חייבים כרת ביום הכיפורים. מה הראיה לדבריו? דתנן, תחילת מסכת ביצה כתוב כך, בית שמאי אומרים שאור בכזית, בפסח שאור מחייב אותך כבר בכזית, וחמץ בככותבת. הנה עוד פעם מופיע ככותבת. אם אדם אכל חמץ לדעת בית שמאי, רק בככותבת הוא חייב כרת. ובית שמאי כן מקילים לגבי חמץ. רבינן בא עם הייתה מדי בית שמאי, לכתוב רחמן החמץ ולא בא יסעו. ואנה אמינה מה חמץ שאין חימושו, חימוצו קשה אסור כבר בכזית. לשיטת בית הלל שהכל זה כזית, גם חמץ וגם שאור, אז לא היה צריך לכתוב בתורה חמץ ושאור. הייתי אומר, אם חמץ כבר בכזית חייב כרת, בוודאי ששאור שחימוצו קשה לו כל שכן שחייבים בכזית. מתפלגינו רחמנה, זה שהתורה אמרה כל שאור לא תאכל וכל חמץ לא תאכל, נמדע לך ששיעורים נפרדים, שיעורו של זה לא כשיעורו של זה. שאור השיעור שלו כזית, וחמץ בככותבת. כל זה שיטת בית שמאי. בכל אופן, מה למדנו מכאן? איסר כדעת האח, שכותב את הגסה שאמרו יתרה מקביצה, שזה יותר מקביצה. מכדי בית שמאי, שיעור הדנפיש מכזית כמאדרה. אתם אומרים שחמץ צריך להיות קצת יותר מכזית. כזית זה שאור, חמץ צריך להיות משהו קצת יותר גדול. אז מה, איך הגעתם לככותבת שזה מעל ביצה? תגידו ביצה. יש הרי כזית, לפי שיטת רב יהודה יש כזית, ביצה וככותבת. אתם אומרים, בית שם אומרים צריך משהו יותר מכזית, למה הגעתם לככותבת? תגידו ביצה, זה בא עם זה קצת מעל. אינמי כעדד אינינו ניתני כביצה. אם זה ככותבת וכביצה זה אותו דבר, תגידו כביצה, כי זה, כולם מכירים את השיעור הזה. אלא לב שמאמינה, מזה אנחנו לומדים שוודאי כותבת הכסה זה משהו בין כזית לכביצה, לא שזה מעל הכביצה, זה משהו באמצע בין כזית לכביצה. ולכן בית שמאי כשהם רצו להגיד משהו קצת יותר מכזית, אז הם אמרו ככותבת. בגמרא זה לא ראיה. ממה הדילמה לעולם אם הלך כותבת כזה שאמרו יתרה מכביצה? הסתמה כביצה. זאת אומרת, יש כותבת הגסה שזה יותר מכביצה, ויש כותבת בלי גרעין שזה בדיוק כביצה. והנה מכדה דנינו, נכון, באמת אותו דבר כביצה וככותבת. אחד המינן נקט, אמרו ככותבת, יכלו להגיד גם כביצה, זה אותו דבר. אז בכל אופן אפשר לדחוק שככותבת בדיוק בלי גרעין זה כמו כביצה, ככותבת עם גרעין זה קצת יותר מכביצה, כשיטת רב יהודה. עדיין לא הוכחת רב זווית את שיטתך. אלא מאחר, יש לרב זווית מקור אחר. עד כמה מזמנים? עד כזית. בשביל לזמן צריך שאנשים יוכלו לפחות הזית. דברי רבי מאיר, רבי יהודה אומר עד כביצה. ומה כמפלגי? רבי מאיר אומר על מה מברכים ברכת המזון? על אכילה. ואכלת, אם אכלת כבר צריך לברך ברכת המזון. ואכלת זו אכילה, סבת זו שתייה, ואכילה, הגדר אכילה בכל התורה כולה זה כזית. אז כיוון שאכלת כזית חייב ברכת המזון. ורבי יהודה חולק, רבי יהודה אומר ואכלת וסבת, רק אם אכלת כדי סביעה אז אתה חייב בברכת המזון. איזו אכילה שיש בסביעה, זה כביצה. אבל כזית, זה לא סביעי מכזית, זה לא משמעותי. ויסל כדעתך, אם תאמר לי שככותבת הגסה שאמרו, זה יתרה מכביצה, זה יותר משיעור כביצה, אשת כביצה כבר את אומר שסביעים. דעת לא מיתווה? אתה אומר לא, אבל דעתו לא מיושבת. אתה אומר, רב יהודה, שאני מחייב ביום הכיפורים רק אם הגעת לכותבת. לכאורה למה? הרי בכביצה הוא כבר סביע. אז דעתו מיושבת. אז כבר נחייב אותו עכשיו בקרת. לא, אתה אומר רק שיהיה לו ככותבת, אני חייב אותו בקרת. למה? הוא כבר עכשיו סביע? אלא לב שמאמינה. ודאי מוכח מכאן. שכותבת הגסה שאמרו, זה פחות מכביצה. ולכן... כביצה היא מסביעה, נכון שבכביצה כבר אני סביע, ככותבת זה פחות מכביצה, אני לא סביע, אבל יש איזה יישוב הדעת, מיית ודעתי. אז אם כן, רב זביד מוכיח הוכחה חזקה מאוד, שככותבת הגסה זה משהו בין כזית לכביצה. כביצה זה כבר סובה, כזית זה אכילה בלי סובה. ככותבת הגסה, אכלת, אומנם לא סבעת, אבל אתה רגוע, התיישבה דעתך. אז נגיד, אדם אכל סנדוויץ', בסדר? אז משהו כזה. בערך. לא, בעצם, סליחה, הפוך. לא, התבלבלתי. אדם אכל פרוסה. נגיד, משהו בקדר גודל של פרוסה. נגיד, או נגיד. בין חצי פרוסה לפרוסה, משהו כזה.
ביצה?
לא, זה ככותבת הגסה.
זה פחות מביצה.
נכון. אז אדם, נגיד, רעב, אתה מביא לו... הוא מביא לו נגיד דוגמה ארבע ביסקוויטים, חמישה ביסקוויטים,
זה נפח של תמר גדול, זה
נכון. נגיד זה עם גרעין, אז נגיד אדם, אתה מביא לאדם שתי ביסקוויטים, שלושה ביסקוויטים, אז הוא מרגיע קצת, משהו נרגע, הוא עוד לא שבע, אבל זה הוא, יש לו משהו בבטן. מה?
אבל סובה זה לא תמיד באדם, בגודל שלו, ברף שלו.
כן, נגיע לזה, זה טוב. שאלה יפה. אנחנו בדרך לשם. בדף פי עמוד בית. בדרך לשם. אז אם כן, כך שיטת רב זביד וכך להלכה, אנחנו פוסקים שככותבת הגסה שחייבים עליה קרת, זה פחות מכביצה. אז הנפקא מינה הגדולה, במקומות שאנחנו במקום הצורך נתיר אכילה ביום הכיפורים, שאנחנו נשתדל שזה יהיה פחות מככותבת הגסה, שזה לפחות לא יהיה חיוב קרת, אז זה יהיה כמויות קטנות. אז למשל, יש לפעמים מצבים של מישהו שחייב לאכול ביום כיפורים, אז תגיד לו לאכול משהו כמו סוכריה בערך, או משהו כזה, כל 10 דקות. אז הוא אוכל ענב, אני יודע מה, כל 10 דקות או משהו כזה. אז לפחות הוא לא עובר על איסור, על חיוב קרת. כותבת הגסה? אני לא זוכר, אבל זה אני... זה משהו כזה של יותר מכזית. אז זה קצת יותר, זה יותר. תבין, תחשוב, נגיד, אני אומר, נגיד, יש קרקרים כאלו, בסדר? נתן דוגמה. אז נגיד, 4-5 קרקרים כאלו, משהו כזה. קרקרים קטנים כאלו, נגיד 4-5 קרקרים
כאלו.
זה מצטרף לזה, אתה צריך לקזז את זה. אסוציאציה מיידית.
אז בעצם שאסור,
זה חיוב קרית.
כן, אבל מבחינת איסור דורייתא נפסק שאפילו
חצי שיעור. אבל אנחנו לפחות לא נעבור על קרית. תניה, רבי אומר, כל השיעורים כולם בכזית. בדרך כלל על אכילה חייבים בכזית. חוץ מטומאת אוכלים, ששינה כתוב במשמען, ושינו חכמים בשיעורם. טומאת אוכלים זה דין מיוחד, תכף נברר את זה. ראיה לדבר, יום הכיפורים. לא ברור לנו מה רבי רוצה לומר. מה זה שינה כתוב במשמען? מילו תאונה. זאת אומרת שמצאנו ביום הכיפורים שכתוב כל הנפש אשר לו תאונה. אז רואים שהגדר ביום הכיפורים הוא לא כזית, אלא שיעור אחר. לא שיעור אכילה כזית, אלא שיעור עינוי. מה ישנו חכמים בשיעורי? ככותבת. זאת אומרת, אתה רואה שביום הכיפורים הגדר הוא לא איסור אכילה, אלא איסור לא, שלא למנוע עינוי. וזה קצת יותר מדיני אכילה. טוב, מה זה קשור לטומאת אוכלים? מה הראיה לדבר יום הכיפורים? אם מעטם, אם רק היה מופיע פסוק לגבי טומאת אוכלים, הייתי אומר, אבא מינה אוכה דקראו. אז הייתי אומר שזה ששינה כתוב בלשון טומאה, הייתי אומר שהלשון שם זה סתם אוכה דקרא. כי כתוב, כל האוכל אשר יאכל, זה שכתוב בצורה כזאת, מכל האוכל אשר יאכל, אז הלשון קצת שונה, אז לכן שם אני לומד שזה כמו ביום הכיפורים, גם פה השיעור הוא קצת שונה מאשר בדרך כלל, וזה כביצה. מה המקור לזה? טומאת אוכלין, שזה בעצם שיעור כביצה, שאוכל לא מקבל טומאה אלא אם כן הוא בשיעור כביצה, למרות שבדרך כלל דיני אכילה זה בכזית. פה אוכל שהוא כמות כזאת ששייך לטומאה זה כביצה. שוב, אמר רבי אבא ואמר אלעזר, דאמר קרא מכל האוכל אשר יאכל. מה זה אוכל אשר יאכל? אוכל הבא מחמת אוכל. יש לנו אוכל שהוא צומח מתוך אוכל אחר. איפה יש לנו אוכל שבא מתוך אוכל? זה ביצה. ביצה של תרנגולת. תרנגולת זה אוכל. ויש לנו אוכל שבא מאוכל, תרנגולת. הגמרא ואמא גדי. אולי נגיד גדי. גדי מוצאים ממנו, הוא בא מאימא שלו, כן? אז נגיד שהוא בא מהכבשה, אפשר לאכול את הכבשה, עכשיו אתה אוכל את הגדי, אז אולי נגיד שרק אוכל בגודל של גדי מקבל טומאה. הגמרא, גדי הוא לא נקרא אוכל. למה? כי הוא מחוסר שחיטה. אז לכן אי אפשר מיד לאכול אותו. ואם הבן פקועה, אם יש לי גדי בן פקועה, בן פקועה זאת אומרת ששחטו את האימא שלו בעודו ברחם, אז הוא לא צריך לשחוט אותו. אתה אומר, כן, אבל הוא טעון קריאה, צריך להרוג אותו. גם אם לא חייבים לשחוט אותו, צריך להרוג אותו, אחרת זה עבר מן החי. ואימא, טוב, אז אם כן הגענו לזה שאוכל אשר יאכל זה אוכל שיוצא מאוכל והוא זמין מיד לאכילה כפי שהוא, אז הוא מקבל טומאת אוכלין. מה זה? ביצה תרנגולת. אז שיעור כביצה זה השיעור של טומאת אוכלין. מי אמר לך תרנגולת? הם הביצה של בר יוחני, שהייתה ציפור ענקית, והביצה של אגם ענקית. אתה כמובן תפסת מרובה, לא תפסת. תפסת מועד תפסת. כשיש לך משהו ללמוד, אתה לא הולך על הגדול ביותר. טוב, אם אתה הולך על הקטן, אז יש לי דברים יותר קטנים מביצה של תרנגולת. ואתה זה ציפורה, זה זו תרטובה, יש ציפורים, ביצים מאוד מאוד קטנות. אז אם כן, אנחנו לא יודעים איך לא יודעים עדיין מה המקור, למה דווקא ביצה תרנגולת. רבי אבאו דידי אמר, מכל האוכל אשר יאכל הוא לומד אחרת. אוכל שאתה אוכלו בבת אחת, אוכל אשר יאכל, הכוונה אוכל שאפשר לאכול אותו ככה כולו בבת אחת. ושיערו חכמים שמה אפשר להכניס לפה בבת אחת, הכי הרבה שאפשר להכניס לבת אחת, זה ביצה תרנגולת. אפשר לקחת ביצה ויבשל אותה ולהכניס את כולה לתוך הפה בבת אחת. זה הדבר הכי גדול שאפשר בבת אחת. זה באמת לא מנומס, אבל זה אפשרי. בשבעה תיכונית היו תחרות. זה אוף ענק, הוא בגודל של כן, לא יודע, זה משהו מעולם האגדות, זה לא משהו שאנחנו מכירים.
אז למה מזכירים אותו?
אנחנו לא מכירים, אבל הם מכירו. רק אני יודע, ציפור אימתנית כזאת. לא יודע. הכוונה ציפור גדולה, בסדר? זה שם כינוי, לא ללכת לזה מושג כזה. יש ביצים יותר גדולות בטבע משל תרנגולים. לא יודע, בת יענה, אני יודע, יש כל מיני ביצים.
כשרות.
בת יענה, אז כשרות. לא יודע. לא יודע, אולי אבז, אולי יש לו פריטה יותר גדולה, אני לא יודע.
כתוב פה שהוא
אוף
שנמצא
באימא גזקר, שיש לו גודל של ביתה של פי 6 משל בת יענה. הוא קשה. אז אם כן הגענו לזה שטומאת אוכלין, במובן הזה יש לדין דומה ליום הכיפורים, שההגדרה של המושג אוכל היא שונה. בדרך כלל אכילה זה כזית, גם ביום הכיפורים, גם טומאת אוכלין, השיעור הוא שונה בתורת אוכלין כביצה, ויום הכיפורים ככותבת. אמר רבי אלעזר, עוד הלכה לגבי אוכלים. האוכל חלב בזמן הזה, אם אדם אכל חלב כשבית המקדש לא קיים, צריך שיכתוב לו שיעור, שיכתוב כמה הוא אכל בטעות. למה? שמא יבוא בדין אחר וירבה בשיעורים. מה הכוונה? מה ירבה בשיעורים? הנה, אם אדם חי וקורבן, הכזית קטן. זאת אומרת, הוא צריך לכתוב, הוא אכל חלב בטעות, צריך לשקול כמה חלב, למדוד כמה חלב הוא אכל, לרשום בצד, וכשיבוא, כשבנה בית המקדש, להגיד לבית דין, אני אכלתי ככה חלב, האם אני צריך להביא קורבן? רגע, בוא נבדוק. יכול להיות שמה שהיום אצלנו כזית, כשיהיה הסנהדרין, אולי הכזית ישתנה. הגדר יהיה יותר קטן, ואז אתה תתחייב קורבן, גם אם אכלת היום פחות מכזית, זה לא אומר, יכול להיות שאז יגידו שזה פחות זה נחשב כבר כזית, ואתה צריך להביא קורבן. את הגמרא והתניא, אשר לא תעשינה בשגגה והשם, השב מידיעתו מביא קורבן לשגגתו, לא שב מידיעתו, אינו מביא קורבן על שגגתו. כלומר, אדם שבזמן האכילה שלו, הוא מבחינתו לא אכל כזית, אז הוא לא חייב, כי זה לא נקרא שב מידיעתו. הוא מבחינתו, כשהוא בא לעשות תשובה, הוא לא חשב שהוא אכל כזית. וזה שאחר כך בדין מחדשים, זה לא עוזר לי. אני צריך שאדם מצידו אומר, אני מודה, אכלתי כזית, ולכן אני צריך להביא קורבן חטאת. והוא מבחינתו, כשהוא החליט לעשות תשובה, זה היה פחות מכזית. אלא, מתה גמרא, דלא מחייב קורבן, עד איקה, כזית גדול, אולי הפוך. אולי הסנהדרין בשבית המקדש יגיע, יקלו. ויגידו שכזית הוא יותר גדול, ורק אם אכלת כזה דבר אז אתה צריך להביא קורבן, ואם אכלת כזה דבר אתה לא צריך להביא קורבן, אתה פטור מקורבן, וזה חולין בעזרה. טוב, למה ידסלקה דעתי לפי הסבר שחשבנו לומר שמחי וקורבן על כזית קטן, מה ירבה בשיעורים? שמה ירבה בקורבנות מחמן שיעורים. זאת אומרת, אולי בטעות הוא יצטרך להביא יותר קורבנות בגלל שהוא אכל יותר, בעצם יותר שיעורים. נקודה. אמר רבי יוחנן, שיעורים ועונשים הלכה למשה מסיני. עונשים זה הלכה למשה מסיני, אותה גמרא. הלכה למשה מסיני זה דבר שלא כתוב, זה כתוב מפורש בתורה, יש כל מיני דברים, זה יערג, יסכל. מכתב כתיבה אלכי כמר, שיעורים של עונשים, כמה צריך לאכול כדי להתחייב עונש, זה לא כתוב בתורה. זה הלכה למשה מסיני. כתוב בתורה שמי שלא יעונה ביום הכיפורים חייב כרת. כמה זה? לא כתוב. מי שאוכל חלב חייב מלכות. כמה זה? לא כתוב. כל השיעורים האלו, כזית, כביצה, ככותבת, זה דברים שלא כתובים בתורה, זה הלכה למשה מסיני. תנא נמי אחי, שיעורים של אנשים, הלכה למשה מסיני. אחרים אומרים, בית דינו של יעבץ תקנו. עתניאל בן כנז, שנקרא יעבץ, היה לו בית דין, היה לו בית מדרש במדבר יהודה, והוא תיקן את כל השיעורי חכמים, שיעורים בנושא אכילה. את הגמרא, רגע, איך הוא יכול לעשות את זה? והכתיב אלה מצוות שאין נביא רשאי לחדש. את הגמרא, כן. נכון שהוא לא חידש דבר מטה, שכחו. היה מסורת ממשה, שכחו את זה, וחזרו ויסדו. הגמרא בתמורה אומרת שכשמשה נפטר, נשכחו 3,000 הלכות, ובאו תניאל בן כנז והחזירם בפלפולו. אז הנה, זה אותו עניין. זאת אומרת, היה ידוע, נשכח עם מותו של משה, תניאל בן כנז שהחזר בכוח הסברה שלו את את השיעורים האלו.
מה המגבלות של החידוש שנביא לא רשאי לחדש? כאילו אם לא היו שיעורים נגיד, אז מה, אסור היה לקבוע שיעורים?
כן,
לא היינו צריכים לקיים את התורה כך.
נכון.
למה בכלל נשכחו
הלכות? משה נפטר. זה בא ל... זאת אומרת שיש אתגר לעם ישראל לפלפל, לעיין, לחקור.
זה שלמדנו נגיד בהחלטה וסבתה, אכילה שיש בסביעה איזה קבצה. זאת אומרת זה הולך לשיטה שהיו באמת השיעורים האלו, אבל נשכחו וצריכים לדמות את זה חדש.
לא מאוד.
במקור זה היה כבר ככה, שזה אסמכת בעלמה.
אפשר ככה, אפשר ככה.
למה קוראים לו יעבץ?
יעבץ.